מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו, kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, Pars Today Hebrew, בטלגרם, Iran Radio, ובטוויטר, kol.david.iran.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור iranradio.ir. עוד שלום, בפרק הרביעי, נוער גנוב. אנו מתייחסים לחוקים ולזכויות הבינלאומיים, במיוחד לאותם חוקים וזכויות הנוגעים למעצר ילדים. בהקשר זה, נתנחס גם להוראות העיקריות של דיני זכויות האדם והמשפט ההומניטרי, הכוללות את מצבם של ילדים פלסטינים בכלא. ונספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמנו. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHL וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם, בבריאותם וכבודם של בני אדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות לכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצא אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHL עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעימותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן דיני זכויות האדם חלים בעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות אדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לכבד אותן בכל הנסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עינויים ויחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי רטרואקטיביות של החוק והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים, מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט ההומניטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים, גם כילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות לימי מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907 בדבר החוקים והתקנות של מלחמה ביבשה והנספח של התקנות המתייחסות לחוקי המלחמה ביבשה או תקנות האג. תקנות האג מוכרות כמשפט בינלאומי מנהגי, וכמו רוב הוראות אמנות ג'נבה הן מחייבות את כל המדינות. סעיף 6 לתקנה הזו נוגע לאזורים שנכבשו על ידי כוחות צבא של מדינה אחרת. הקובע יש לכבד את כבוד בני המשפחה וזכויותיהם, חיי הפרט, רכוש אישי וכן אמונות ומנהגים דתיים. ההגנות הרחבות הללו כוללות גם מבוגרים וגם ילדים. אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים שלהן גם תוכננו במיוחד כדי לספק הגנה לאנשים פגיעים בעתות של סכסוך מזוין וכיבוש. כ-25 מהנספחים הללו מדגישים הגנות מיוחדות לילדים. כך למשל, באחד הסעיפים נכתב, יש לכבד את הילדים ולהגן עליהם מפני כל תקיפה. שני הצדדים לסכסוך חייבים לספק את הטיפול והסיוע שילדים זקוקים להם, בין אם בגלל גילם או כל דבר אחר. לאחר מכן, ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים, אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה, זה היה מאמץ ההסברה הבינלאומי המפורט הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה הכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון כבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונותם ומנהגיהם הדתיים, ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יצגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות, והן שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט פה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, אמצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים. עקרון טובת הילד המוזכר באמנה לזכויות הילד בכל הפעולות הנוגעות לילדים בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים, טובת הילד תהיה שיקול עיקרי. השני הוא עקרון האמצעי האחרון, שהוא עקרון המוזכר באחד הסעיפים של האמנה בדבר זכויות הילד וקובע. מעצר או כליאה של ילד ישמש כאמצעי אחרון ולתקופה קצרה ככל האפשר. מאידך, תקנים בינלאומיים אוסרים כל אמצעי משמעת העלול לסכן את בריאותו הפיזית או הנפשית של הילד. היא אסרה בתכלית האיסור על כליאה בתא חשוך לחלוטין או בבידוד. עד כה ספרנו לכם על חוקים בינלאומיים לגבי אסירים, במיוחד ילדים. לאחר מכן נבחן את היחס של ישראל לילדים הפלסטינים ועד כמה הוא חורג מהסטנדרטים הבינלאומיים. אחד מהם הוא מוחמד אל-ג'אברי, בן 17. למעשה, מוחמד הוא אחד ממאות ילדים פלסטינים אשר נעצרים ונחלאים על ידי כוחות הצבא הישראלי מדי שנה באמתלה של הפרת חוקי הביטחון. כאשר מוחמד נעצר לראשונה בדיסמבר 2000 באשמת יידוי אבנים, בית משפט צבאי גזר עליו 8.5 חודשי מאסר. מוחמד אל-ג'אברי מתאר כיצד נעצר ואומר כי 30 חיילים ישראלים תקפו את ביתנו בשעה 2 לפנות בוקר באוגוסט 2001. החיילים פשטו על הבית, הם שברו את החלונות והחרימו את מחברת הטלפונים שלנו. לקחו אותי לגג של הבית ושאלו אותי שאלות על האנשים שהם מחפשים במשך שעתיים. אחר כך לקחו אותי לרחוב. הם כיסו לי את העיניים וקשרו את ידיי מאחורי הגב שלי באזיקי פלסטיק. אחרי זה הכריחו אותי ללכת כמעט קילומטר. בדרך אם הייתי לא הולך במהירות, היו דוחפים אותי קדימה, מאחור. כשהגענו לג'יב, דחפו אותי לרכב וראשי פגע בתקרה. גם אחי עבד היה בתוך הג'יב. הכריחו אותנו לשבת על רצפת המכונית. ארבעה חיילים היו איתנו בחלק האחורי של הג'יב והכו אותנו כל הדרך ליד. הם הכו אותנו, העליבו אותנו ואיימו עלינו בתקיפה מינית. אחר כך הגענו לבסיס הצבאי. שם השאירו אותנו בחצר עם ידיים ועיניים קשורות. בילינו את כל הלילה באותו אופן בלי אוכל ומים בחצר. למרות היותה חברה בארגון האום ורואה עצמה כפופה לארגונים ואמנות בינלאומיים וזכויות האדם, ישראל ביצעה את הפשעים הנתעבים ביותר נגד העם הפלסטיני, חסר ההגנה, והוכיחה שאינה מצייתת לאף אחד מארגוני זכויות האדם, האמנות או המוסדות הבינלאומיים. שלושה מנופים עיקריים מעורבים בחקירת הילדים העצורים הפלסטינים בישראל הם השב"כ, המשטרה והמודיעין הצבאי. שיטת החקירה והעינויים של ילדים פלסטינים על ידי המשטר הישראלי היא אכזרית ולא אנושית ביותר. עד כמה שענו יכולים לדעת, אף חיה לא מענה חיה אחרת בדרך זו. כמעט ללא יוצא מן הכלל, כל הילדים הפלסטינים היו נתונים למקרה אחד או יותר של עינויים מתועדים במדויק. בחלקים הבאים, בהתבסס על שפע עדיות משכנעות, ייבחן בקפידה השלב הראשון במעצר של ילדים פלסטינים, דהיינו מעצר והעברה לבתי מעצר. עד כאן מאזינים יקרים עד הפודקאסט הבא.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דווחו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונייטרה ודרעה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל אל-חרה במחוז דרעה. במקביל להתקפות האלו, רשת אל-מיאדין דפחה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין אל-ביידה, הממוקם בצפון מחוז קונייטרה. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרעה וקונייטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרעה וקונייטרה, וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים יקרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, ומצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סייד חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות לכיוון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם ספיידין, כדי להיפרד משני החללים הנשגבים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיקור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בעיתון כיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבלים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות, יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שאמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, הפרשן הלבנוני חוסיין מורתדה הדגיש שההשתתפות של האנשים בטקס ההלוויה של סייד חסן נסראללה היא למעשה חידוש הנאמנות למנהיג ההתקוממות, להתקוממות עצמה ולאפשרויות האסטרטגיות שלה. נוחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חיזבאללה הוא חלק מממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזו. אלברט קוסנטיאן, פרשן פוליטי ומנחה התוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, אמר ברעיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי, אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אהל בית צאצאי נביא האסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג ו... רפורמטור היסטורי. הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה, אלא גם כדי להדגיש את המשכות חיזבאללה ברמה הבינלאומית. עד כאן תוכנית השבוע.
Thank you.